רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק ברעב לידע. היום איתי נמצא עידו גנור. עידו היה כבר בפרק קודם איתי, פרק 29, שדיברנו על ווטרפול ואג'ייל. אני ממליץ מאוד לכם גם להזין לפרק הזה, אם במקרה ופספסתם, הוא נותן שם טיפים נפלאים. אבל הפרק הזה אנחנו הולכים לדבר קצת על תיקי עבודות, באופן כללי גם אולי טיפה ניגע בתהליך גיוס בעולם פיתוח ההדרכה, העיצוב הלמידה. עידו היום הוא מנהל חטיבת הדיגיטל בחברת לוטם, ואני ממש שמח לערך אותך שוב ושהסכמת.
אהלן אור, שמח להיות כאן פעם שנייה, הפעם הקודמת הייתה מוצלחת, אז לא ראיתי סיבה שלא נעשה את זה שוב.
מדהים, מדהים, אז תודה רבה, לכבוד הוא לי ללמוד ממך שוב, אתה אוטוריטה בתחום, ואני ממש שמח שאתה פה. למי שלא מכיר אותך עדיין במילה וחצי, מי אתה וקצת על הניסיון שלך?
כאמור, עידו גנור, בתפקידי הנוכחי אני מנהל את חטיבת הדיגיטל בלוטם, לוטם חברת ייעוץ ארגוני וניהולי, מתעסקת גם בלמידה וכמובן בלמידה דיגיטלית, וזה מה שאנחנו עושים בחטיבה שלי, כלומר מתעסקים בפתרונות דיגיטליים לעולמות הייעוץ והלמידה, לומדות וידאו, קורסים מקוונים, פודקאסטים, סטרים, כל מיני דברים באזורים האלה, 14 שנה בעולמות הלמידה הארגונית, הרבה שנים בביטוח ישיר, כמה שנים בלוטם, שנה וחצי בג'ון ברייס, ועכשיו חזרה בלוטם.
אני הייתי רוצה שנצלול באמת לעומק ולעניין הזה, בחלק מהשאלות חבר'ה אני רוצה קצת לדבר קצת פילוסופיה על עניין הגיוס בעולם הלמידה, אבל אני גם רוצה לגעת באמת ולתת לכם כלים מהניסיון של עידו אופרטיביים לגבי תיק עבודות, ואולי איך לזכות בעבודה הראשונה, אולי נדבר גם קצת על טיפים כאלה, ובוא נצלול לעומק. אז מה זה תיק עבודות של מעצב למידה, מפתח הדרכה, איך הוא נראה?
כן, אז באמת הכותרת היא כבר חשובה, אנחנו לא מדברים על תיקי עבודות של מעצבים גרפיים, אנחנו לא מדברים על תיקי עבודות של מנהלי מוצר שהם חשובים ויש להם פרקטיקות משלהם, אלא חשבנו להתמקד בתיקי עבודות של מפתחי למידה או מעצבי חוויית למידה, ובעצם נובע מהשאלה הזאת זה שהמוצר או הערך שאותו מפתח מוכר, הוא לא ה-UX והוא לא ה-Design, אלא הוא הלמידה, הוא פיצוח תהליכי למידה, הוא עיצוב תהליכי למידה, ולכן תיק עבודות כזה צריך למצב אותו ולבדל אותו בנקודה הזאת. עכשיו, אנחנו יודעים שמפתחי הברכה נדרשים להיות בעלי חוש אסתטי סביר ויכולות, אז אני לא מבטל את זה, אבל עדיין המיין אישו של התיק הוא תוצרי למידה, וגם הסיפור שעומד מאחוריהם.
כלומר, מה שאתה אומר בין השורות זה שאתה מדמיין איזשהו אתר, או לא משנה איזה פלישי פלטפורמה, שאתה יכול לראות את התוצרים של אותו מפתח, ועדיין יהיה אולי גם מסמכי פיצוח, או כן, או מסמכי אפיון, או התהליך כלשהו, של איך הוא הגיע לפתרונות האלה, אני מניח, כן? שאתה היית רוצה לראות מה המסלול שהוא אותו עבר, אולי איזה מודל הוא עבד, איך הוא פיצח, איזה שאלות הוא שאל, למה דווקא התוצר הזה נבחר, כל מיני שאלות כאלה רחבות.
אני חושב שהדברים האלה תורמים, כמובן אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אם נסתכל על העיניים של המנהל או המנהלת המגייסים, איזה כמות של תוכן הם סביר שהם יקראו. אני כן חושב שפסקה או שתיים שמלווה את התוצר ומספרת, כמו שאמרת, על התהליך והבחירות והמודל וכדומה, היא תורמת. אני חושב שבהצצה לתיק העבודות, מה שאנחנו מנסים להשיג זה לעבור איזשהו רף מינימלי שיביא אותנו לשלב הבא. אם עברתי את הרף הזה, ואני אגיע לשיחה, סביר ששם תהיה צלילה לפיצוח. אז לא הייתי מעמיק בחמישה עמודי מסמך אפיון על כל תוצר, אבל כן, פסקה או שתיים שמתארת את התוצר ברמה הפיתוחית, כן, אני חושב שזה בהחלט תורם.
אני מאוד אוהב את ההתפתחות של השיחה שלנו, היא נשמעת מאוד אופרטיבית, בוא נצלול לזה יותר. אז נגיד שאני מסתכל ואני חוקר תוצר למידה, אני מסתכל על המטרות של כנראה שהם בנו את אותו תוצר, האם הם משיגות, ואז אני עובר את אותו מסלול למידה, ובאמת בוחן האם אני באמת השגתי את אותה מטרות של אותו תוצר. פה השאלה כאילו נראה לי שהיא קצת קשוחה, מה שנקרא גם לאנשים שמקשיבים, אנשים ונשים שעוסקות בתחום ומקשיבים, זה איך אני יודע לבחור את התוצר הנכון, שהוא אפקטיבי באמת, לתיק עבודות. כלומר, בטח אני פיתחתי כל מיני כאלה תוצרים, או שיכול להיות שזו העבודה הראשונה שלי, ואני מפתח ממש עכשיו כמה של תוצרים, כמה סוגים של תוצרים, אולי איזושהי מצגת הדרכתית של קורס, אולי איזה מיני קורס דיגיטלי קטן, אולי איזושהי מיני לומדה קטנה, לא יודע, איך אני בוחר מה אמור להופיע בתיק עבודות ומה לא.
כן, אז יכול להיות שכדאי להסתכל על זה, לעשות רגע קפיצה לתיק עבודות של מפתח או מפתחת מנוסים, ואז לגזור אחורה למה אני עושה אם אני עדיין לא מנוסה ואין לי מספיק. כי אם אני מפתח של 3 שנות ניסיון, ויש לי הרבה מאוד תוצרים ברקורד ובפורטפוליו שלי, אז גם אז יש איזשהו אלמנט של בחירה, כי אני לא חושב שכדאי שיהיו 10 תוצרים בתיק עבודות, אני חושב שכדאי למקד את תוצרים טובים, ולחלק אולי לקטגוריות, סוגי תוצרים, אנחנו מכירים סרטוני סמן, סרטוני אנימציה, או ערוכים, או לומדות, מצגות וכדומה, וגם אם נסכים שאלה הקטגוריות, אז לא הייתי שם 8 או 5 תוצרים מכל סוג, אלא 2-3 טובים. למה? כי אף אחד לא הולך להסתכל עכשיו על 10 תוצרים, אלא אמרנו זאת איזושהי מסננת, ולא התרשמתי כמנהל מגייס מ3 תוצרים טובים, כנראה שהרביעי והחמישי כבר לא יעיפו אותי. אז זה אמירה אחת. עכשיו, מה קורה אם באמת אין לי כזאת כמות, אין לי 5 קטגוריות ו3 תוצרים מכל אחד, וזה סביר ומאוד יכול להיות אם אני בתחילת דרכי. אז אם אני בוגר של תואר או של קורס ביטוח, כנראה שיש לי תוצרים אחדים. מה שאני ממליץ זה לשים את התוצרים הטובים, לא לשים תוצרים שהם לא טובים, לא מוצלחים, לא מכבדים אותי, לפעמים עדיף לוותר מאשר לשים משהו לא ברמה. אפשר לבנות תוצרים לכבוד תיק העבודות, גם אם לא פיתחתי אותם עבור לקוח. לבנות איזושהי, לא יודע, סתם, אם אנחנו נלך על הדרכת מערכת, אז לבנות הדרכת מערכת על פאורפוינט או על כל מוצר כזה של אופיס שיש לכולנו, אפשר, זה מראה יכולות. כמו שאמרנו, אפשר להגיד מה המטרות, אפשר להראות את התהליך, אפשר להראות תוצר ולהעביר אותו לרמה סבירה.
אני חושב שזה פשוט עדיין, אתה יודע, בסופו של דבר כל אחד יצטרך לשבת מול התוצרים שלו, ולקבל החלטות מאוד קשות, גם להבין מה בדיוק מחפשים. יכול להיות שהוא צריך גם לשלוח שלל עבודות רלוונטיות בעצם לאותו ארגון שהוא מגיש את הקורות חיים. וצריך לזכור, אני חושב שכל מי שמאזין, צריך לזכור שהמטרה של תיק עבודות הוא להביא אותנו לרעיון. כנ"ל גם קורות חיים, כלומר קורות חיים שאתה מצרף אליו איזשהו קישור לתיק עבודות, המטרה שלו לפתוח לך את הדלת ולהביא אותך לרעיון, ולבדל אותך מאחרים ולהראות בעצם איזושהי מומחיות. ופה יש פה, גם פה יש שאלה אז מעניינת, האם אתה יודע, אם יש קורות חיים מספיק מרשימים, אתה עדיין צריך לראות תיק עבודות, או להפך, אתה יודע שהוא ג'וניור, האם באמת עדיין תדרוש בתור מנהל לראות תיק עבודות, שאתה יודע שאתה תהיה העבודה הראשונה שלו.
אז אולי שווה רגע לדבר על תהליך הגיוס הסטנדרטי, או הממוצע, או על המכנה המשותף של תהליכי גיוס של מפתחי למידה. בדרך כלל יש כמה שלבים, זה כולל גם רעיון על ידי HR, אם יש HR בחברה המגייסת, יש רעיון של מנהל ישיר, או 2 מנהלים, הרבה פעמים יש תרגיל, וכמובן לפני כל אלה יש את המסננת של קורות החיים ואותיק העבודות. עכשיו, האם קרה לי שגייסתי מפתח ולא ראיתי תיק עבודות? כן, בהחלט קרה. זה מאוד מאוד תלוי מה אותה החברה מחפשת באותה נקודת זמן, אם מחפשים ג'וניור, מחפשים סיניור, וזה גם תלוי מה היה בקורות החיים. אם קורות החיים מספיק מרשימים, אז בהחלט אפשר, יכול להיות מצב, אני אדבר עכשיו על עצמי, אבל אני חושב שזה מייצג, שאני מזמין לשיחה או לרעיון, ואחרי הרעיון הזה מתקדמים לתרגיל, אולי רעיון שני, ובו גם דנים בתרגיל, ובזה זה מסתיים, ולא ראיתי תיק עבודות. יכול להיות מצב כזה. אני, כשעברתי בביטוח ישיר, אחרי 10 שנים בביטוח ישיר, הגעתי ללוטם, לא הראיתי תיק עבודות, לא נדרשתי להראות, כי זה היה תפקיד כבר שמנהל פרויקט, אז זה לא היה נצרך, ואם היו מבקשים אני, לא היה לי מה להראות. שזאת גם בעיה, כי לפעמים מפתחים אחרי איזושהי תקופה, עם ניסיון, אין להם עבודות להראות, כי הם עבדו בארגון שלא אפשר להם להוציא את העבודות החוצה. לפעמים היום יותר מקובל אולי לבקש, אבל בארגונים מסוימים או שלא מאשרים, או ארגונים ביטחוניים שממש אי אפשר להוציא. יש לי הערה, גם פה אני רוצה לתת איזשהו טיפ, זה הערה הצידה כזה, גם כאן נתקלתי כבר בקטסטרופות. עדיף להגיד אין לי, עדיף להגיד אני לא יכול להראות, מאשר להראות משהו שאני לא אמור להראות, כי אנחנו בתעשייה קטנה, ומאוד מאוד בקלות מנהל מגייס מרים טלפון לקולגה מחברה אחרת ומגלה שהוצאתי את העבודה הזאת שלא, ללא אישור. זה כבר ממש ממש רע, כי אם מפתח עובד פגע באמון של ארגון פעם אחת, הוא עלול לעשות את זה שוב. לכן אני ממליץ במקרים האלה עדיף להגיד אין לי, או אני יכול לא לשלוח אלא רק להראות את זה בשיתוף מסך בשיחה, נגיד ניחה, ולא לשלוח.
זו האנקדוטה באמת מאוד חשובה, חבר'ה אל תעשו משהו שהוא אסור מן הסתם, גם כי בסופו של דבר הדבר שהכי חשוב שהולך איתכם תמיד, זה השם שלכם, ועדיף להשאיר אותו נקי ללא רבב, ולהציג את הדברים בצורה אחרת. אז גם פה מה שאמרת הוא מאוד קריטי, אבל גם בין השורות מאוד חשוב לי אז רגע להבין, מאוד משתנה העניין של תיק עבודות, כלומר האם הוא קריטי או לא, אבל אני כאילו טועה לעצמי, אם אני בלב הכי הולך לשלוח לו תרגיל, ואני אומר לעצמי, יש לי 3 מועמדים, 2 הציגו לי תיק עבודות, אחד לא, אבל יש לי תחושה טובה לשלישי, אני אתן לו גם לעשות את התרגיל, אתן לו הזדמנות, ובסופו של דבר אני אסתמך על שלושתם, על התרגיל ולאו דווקא על, על התיק עבודות. אז עד כמה תיק עבודות יש לו משקל בתהליך הזה, בוא נגיד בתרחיש שתיארתי?
יכול להיות מצב שיש מועמד שאני על סמך קורות החיים נוטה לא להעביר אותו שלב קדימה. אני לא רוצה לבזבז את הזמן, לא שלו ולא שלי. לדרוש ממדם לעשות תרגיל, זה דרישה, וזה הזמן שלו, ואני מאוד מכבד את הזמן שלו. יכול להיות מצב שאני אומר, על פניו הקורות חיים האלה לא עוברים את המסננת שלי, לדוגמה, אם אין בהם שום ניסיון, ואני כרגע מחפש מפתח עם ניסיון, או אם למשל אני מחפש מפתח עם ניסיון במגזר מסוים, נגיד בסקטור העסקי, ויש לו ניסיון במגזר שלישי, אז על פניו יכול להיות שהוא לא עובר את המסננת, ואז אני אומר, אוקיי, מה שישכנע אותי, במרכאות, זה אם אני ראיתי כבודות שהוא מספק, אז שווה להתקדם איתו לשלב הבא, כי אם אני לא הראיתי כבודות שמספק, אז על סמך קורות החיים אני אגיד לעצמי, אוקיי, הוא לא שווה, לא הוא לא שווה חלילה, אלא לשנינו בתהליך לא שווה לבזבז את הזמן המשותף שלנו על השיחה ועל התרגיל, ובסוף אני מבין שזה לא שם. אז אני חושב שזה איזשהו נקודת יציאה מהמצבים שתיארתי.
אני רוצה גם לדבר על העניין של הזה ניסיון הנדרש פה. אני נתקל בהרבה, במיוחד בשנה האחרונה, אבל באמת בשנתיים האחרונות, אני מנסה לשדך בין אנשים ועבודות, ואני נתקל באנשים נפלאים שבאים עם ניסיון פסיכי, או במגזר הציבורי, או בהייטק, או לא משנה מה, והם רוצים לעבור מגזר, לסיבותיהם, מה שנקרא, והם שולחים קורות חיים, ובאמת, אם יש קורות חיים שאתה מסתכל עליהם, ואתה אומר, קורות חיים מפוארים, ומשום מה, סתם דוגמה האחרונה, היה מישהו באקדמיה, מדהים, משהו מטורף, עשה דברים נפלאים, רוצה לעבור למשהו במגזר, מגזר אחר, לא משנה, אולי שזה לא יותר מדי לתת סימנים, וזה לא קרה, כי אמרו, אין לו את הניסיון הנדרש, למרות שיש לו ניסיון טכנופדגוגי, כן, באקדמיה, של התחום. ואיך אתה מציע להתגבר על זה? האם יכול להיות שתיק עבודות הוא פתרון כלשהו?
צריך להתחיל ולהגיד שפתרון קסם אין לי. האם תיק עבודות הוא חלק מהפתרון? אני חושב שהוא חלק מהפתרון, אבל מעבר לזה צריך להגיד, שווה, אני מזווית הראייה של, נכון להיום לפחות, של המעסיק, אני רוצה רגע לתת לאנשים צלילה לעולמי הצער, כדי להבין איך הדברים האלה מתנהלים. אז חברות ייעוץ לפעמים נדרשות להעמיד פרויקטים מסוימים, בעיקר אם זה כפוף למכרזים ממשלתיים, אנשים עם ניסיון או השכלה מאוד מאוד ספציפית, ואז לפעמים לא משנה מה אני חושב. האם אני חושב שהשכלה או מערכת ההשכלה הגבוהה היום עובדת נכון או לא נכון, אני צריך לתפקיד הזה להגיש מישהו עם שתואר ראשון או שני, אין לי שיקול דעת בעניין, זה נכון לפעמים גם לגבי שנות ניסיון. ולכן זה חלק מהעניין, כשאני מגייס לצוות שלי אנשים, אם אני יודע שאני כרגע מתמודד לשלושה, ארבעה, חמישה מכרזים ממשלתיים, ואני חייב צוות שעומד בקריטריונים קשים מסוימים, אז עם כל הצער שבדבר, יש מועמדים שכרגע לא יעברו את המסננת, וזה בכלל לא משנה. אז זה אמירה אחת, צריך כאילו פשוט להבין שלפעמים זה השיקול. בארגונים, אגב גם בארגונים ציבוריים, זה לפעמים המצב, יש תקן והוא מחייב איזשהם קריטריונים כאלה ואחרים. דבר שני, באמת, הדוגמה שאתה נתת, אני לא מכיר את אותו איש או אישה, אבל זה לא משנה, רק לצורך הדוגמה, לפעמים כשיש בן אדם עם ניסיון תעסוקתי של 10, 12, 15 שנה, ולפעמים גם עם תואר שני, אז קשה יותר לגשר גם על ציפיות השכר, אני לא חושב שזה, אני לא מסנן קורות חיים לפני על הרקע הזה בלבד, לפני שדיברתי, כי לפעמים אנשים מבינים שהם צריכים לעשות איזושהי פשרה לתפקיד ראשון. הייתה לי שיחה בנושא הזה לא מזמן עם מישהי שאמרה, אני מבינה, זו החלטה משפחתית שקיבלתי יחד עם בן הזוג שלי, שאני כרגע עושה הסבה, והתפקיד הראשון, השכר שלי כנראה יותר נמוך מהשכר הנוכחי, אבל זה שווה לי כי זה העולם שלו ואני רוצה, אגב זה נכון, ממש לא רק בעולם הלמידה, אנשים שהולכים להיות מנהלי מוצר, אנשים שהולכים להיות מתכנתים, אנשים עושים החלטות. פה דווקא הקריאה שלי היא למגייסים, לא להניח הנחות על סמך קורות החיים, ולהגיד, אוקיי, האיש הזה או האישה הזאת, אני לא יכול להרשות לעצמי אותם בגלל רמות השכר. לא, תבדקו, תתעניינו, תדברו ותלבנו את העניין הזה.
אני רוצה גם להתחבר למה שאתה אומר ולהוסיף טיפה, קודם כל אני מאוד, מאוד מתחבר למה שאמרת, ומאוד חשוב להגיד גם שאתם מגייסים, לפעמים שווה, כמובן שעידו חייב לגייס בגלל דרישות מסוימות של מכרז, אבל בהרבה חברות אחרות מאוד שווה לשקול דווקא אנשים מעולמות אחרים, כי הם יכולים להביא איתם ידע וניסיון שלא היה קיים בעולם שלנו. ואז, או בעולם כזה או אחר, תלוי באמת באיזה מגזר אתם נמצאים, כי התפקידים שאנחנו מבצעים מאוד תלוי בעולם שאתה נמצא בו, הם משתנים. אין מפתח למידה שעושה אותו דבר בכל ארגון. אין. התפקיד נראה אחרת, היום יום נראה אחרת, העולמות תוכן נראים שונים לחלוטין מארגון לארגון, ולכן יכול להיות שיהיה לזה יתרון מאוד עצום להביא מישהו מתחום אחר לחלוטין שיכול לעשות סדר בבלגן, שיכול להביא נקודות מבט נוספות, ושווה לתת לו את הקרדיט הזה. וגם מה שאתה אומר, אני מאוד מתחבר, כלומר, אנשים במיוחד מחינוך, ופה אני רוצה לתת איזו שאלה קטנה גם חבר'ה שעושים הסבה מחינוך לעולם שלנו, ויש המון כאלה שמעוניינים להיכנס לתחום, ואתה אמרת שהם עושים, מקבלים החלטה, הם התפשרו קצת על השכר כדי להיכנס איזשהו תפקיד ראשוני, וגם פה, אבל גם היום במקרה, ממש היום, יום שבת, קיבלתי איזושהי הודעה ממישהי שמאוד מתוסכלת שהיא בקיאה באיך לפתח למידה, היא יודעת לכתוב מטרות, היא עשתה קורס, היא עשתה את כל מה שצריך, ועדיין לא משנה מה לכולם, כולם מתעקשים, לא משנה כמה כלים טכנולוגיים נדרשים לביצוע העבודה, כולם דורשים את סטורי ליין, ופה אני אשמח את השתי סנט שלך על העניין.
השוק הישראלי בחר סטורי ליין, זה ציטוט של ערן גל, וזה מצב נתון, אפשר ללמוד סטורי ליין בקורס של מדור טיל בקמפוס היר, אפשר להוריד גרסת התנסות ולשחק קצת עם התוכנה, אני יכול להגיד שאצלנו בסטודיו, המעצבים הגרפיים אחראים על הפקת סטורי ליין, ולכן מפתחי הלמידה שמגיעים אלינו ללוטם, לא נדרשים, מה זה לא נדרשים? אין לי רישיון סטורי ליין, כל התקופה שלי בלוטם לא היה לי. יש למעצבים, יש לסטודיו, והם עושים את זה עבודה מדהימה, ולכן דווקא אצלנו ולא רק אצלנו, מה שנדרש מהמפתחים זה להכיר אולי את סטורי ליין דווקא מהזווית של מה הוא יודע לעשות, איך לבנות תסריט שיעבוד בסטורי ליין, ולא להפיק לומדות על בסיסו. אני מבין את הפער, כי באמת עדיין בארץ הרבה מאוד ארגונים צריכים סקום, וצריכים שהלומדה תעלה ל-LMS שלהם, ולכן המוצר הזה בגלל התמיכה שלו בעברית, הוא בהחלט הוא סטנדרט בתעשייה. איך לעקוף את זה? אמרתי, ללמוד לבד באינטרנט, להוריד גרסת ניסיון, לשחק איתה, אפשר בחודש של הטרייל, אני חושב שהוא חודש, חודש שאני טועה וזה 14 יום, אבל גם ב-14 יום אפשר להפיק לומדה סבירה, שתיכנס לתיק העבודות ותראה, אוקיי, אני מסוגל לעשות משהו עם סטורי ליין, יש לי איזשהו רקע מינימלי.
קודם כל, תשובה טובה, אני אשים לכם גם קישור לקורס של מדור טיל, למי שרוצה ללמוד סטורי ליין, ואמר יאללה, אני קופץ למים. אני עובד בארגון שהוא הייטק, ואני מכיר גם עוד כאלה קולגות בארגונים אחרים של הייטק, שבוחרים דווקא לא לעבוד בסטורי ליין, ורואים מגמה דווקא גדלה של חברות שבוחרות לא לעבוד בסטורי ליין, בגלל שזו תוכנה מאוד כבדה וכל שינוי שנדרש, ומתחילים לחפש פתרונות הרבה יותר מהירים, בעיקר בגלל שחברות הייטק מתאפיינות ביותר customer support וtraining, שבעצם נדרשים הרבה שינויים דחופים בתוצרי למידה, צריך לפתח הרבה יותר מהר, ומתפשרים על האיכות, במטרה שיהיה יותר פונקציונליות, וכמה שיותר מהר בחוץ. וברגע שמתחילים לפתח עם לומדה, זה תהליכים לרוב הרבה יותר ארוכים, והם צריכים זמן, וכו', אז כדאי שתכירו, רייז הוא כלי מעולה, יש גם עוד מלא כלים אחרים, מאוד תלוי במה אתם משתמשים, ואני רוצה לצלול לעניין של מה שהמנהל מגייס, באמת ירצה לראות. עכשיו אתה אמרת מקודם, קצת טיפים כבר, נגענו בזה באיזושהי נקודה, אבל אם אתה צריך לתת את העקרונות הזהב, שיגרמו לך לחייך, או לכל מנהל מגייס אחר, מה אתה תגיד למי שמקשיב לנו, מקשיבה לנו, שהם חייבים שיהיה בתיק עבודות?
אז באמת, אולי כדאי לחלק את זה למה צריך שיהיה בתיק העבודות, זאת אומרת, הפריטים, האייטמים שבו, לעומת איך הוא ארוז. אבל בוא נתחיל עם החלק השני, האייטמים, שזה החלק המכריע. כי כאמור, אמרנו, אנחנו מגייסים מפתחי הדרכה, אנחנו לא מגייסים מעצבי אתרים, לצורך העניין. אז חשוב שיהיה מגוון מינימלי, לפחות שניים, שלושה סוגים של תוצרים. ראיתי תיק עבודות שכל מה שהיה בו זה הרבה מאוד תוצרים, ברמה לא רעה, אבל מאותו סוג בדיוק. אז לא מספיק, דווקא המגוון יש לו ערך. אני הייתי משתדל לתת כותרת מאוד מאוד ברורה, אפשר להגיד, אוקיי, יש לי נגיד סתם, 10 אייטמים שאני רוצה להעלות, ואני יכול לחלק אותם או להגיד, הנה סרטוני סמן, פה יש שאלות אחד או שניים, והנה מצגות, והנה מערכי שיעור, ולפעמים אפשר גם ללכת אחרת, ולהגיד, ללכת בצורה טיפה יותר, מי יש שיגידו יצירתית, אני אגיד מתחכמת, ולהגיד, ולתקוף את זה, הנה פתרון, היה צורך בעולם הרגולציה, פתרתי את זה ככה, היה צורך בעולם הזה, פתרתי את זה ככה. למה אני אומר מתחכמת? כי אם אני כמנהל מגייס, עכשיו רוצה לראות סרטון סמן, תקל עליי למצוא אותו. אני רוצה לראות מצגת, תקל עליי למצוא אותה, אל תסבכו אותי, גם בקורות חיים, לפעמים אנשים עושים קורות חיים שהם overkilling, ולא תמיד מומלץ, אז אני גם בעד זה. לארגן אותם, את הפריטים בצורה יחסית פשוטה להבנה, שיהיה מגוון, אמרתי קודם, לא לשים מה שאני לא גאה בו. עכשיו זה בסדר שיהיה הרבה עשרים סרטוני מחולל, נגיד פאוטון ודומיהם, זה בסדר שיהיה סרטון מחולל שיש עליו את הלוגו של פאוטון, שמראה שעשיתי אותו בגרסה חינמית, זה לא מפריע לי, ואני מקווה שאני מייצג כאן, כי מה שמעניין אותי זה לראות פיצוח, לראות אם זה סרטון תסריט אינטליגנטי, לראות את האנפשות בצורה מתקבלת על הדעת, ולא קריטי לי אם הוא קנה את התוכנה או לא קנה את התוכנה, כל זמן שהוא לא גנב אותה, ואת זה אני כנראה לא יודע. אתה אור נוהג הרבה פעמים לדבר על מפתחי הדרכה שהם פול סטאק, לגבי מפתחי הדרכה שהם מתמחים, שהם, לא יודע אם פרונטנד זה המילה פה, אבל שהם מתמחים בתחום מסוים. אז גם זה שונה בהתאם לארגון המגייס. כשעבדתי בביטוח השיר וגייסתי מפתחים שעושים הכל מקצה לקצה, היה חשוב לי באותו סרטון פאוטון לדוגמה, הסתכלתי מאוד מאוד גם על ההפקה, גם על הגרפיקה, גם על איך זה נראה, כי זה חלק מתקורת התפקיד. היום בכיסא הנוכחי שלי, זה בכלל לא מעניין אותי, כי המפתחים שלנו לא נדרשים לדעת לעצב, הם נדרשים לדעת לכתוב תסריט מצוין, ומשם יש, ברוך השם, יש את הסטודיו שלנו שהופך את הדברים, את החלומות האלה למציאות. אז גם זה באמת תלוי באופי המשרה שלה אני מתמיין, בשונה מקורות חיים שהרבה פעמים ממליצים לכתוב את קורות החיים לתפקיד, בתיק עבודות אני חושב שזה עבודה כבר לא פרופורציונלית. אני בעד תיק עבודות אחד, שמי שרואה, מוצא שם או לא מוצא שם את מה שהוא צריך. אז האמירה שלי היא לא, אוקיי, אתם מתראיינים עכשיו לחברת ייעוץ שיש בסטודיה, תורידו את ה, לא יודע, סרטוני מחולל, זה לא מה שאני אומר, אבל לקחת בחשבון שזה לא תמיד נדרש, או לא, לפעמים מסתכלים על היבטים שונים של התוצר.
ואמרת על איך הוא ארוז גם, חשוב שניגע בנקודה של איך התיק ארוז.
אז בעצם יש כמה דרכים להגיש את תיק העבודות, אפשר להעלות אותו על פלטפורמה, אם זה אתר וויקס או אתר וורדפרס, זה כיוון אחד. יש כאלה ששולחים קישור לתיקייה של דרופבוקס, או לא שייקפוינט בדרך כלל לא, כי זה ארגוני, גוגל דרייב וכדומה. מעצבים, יש להם את הכלי של אדובי, ששכחתי איך קוראים לו?
ביהנס, אם אני לא טועה.
ביהנס. אז יש כאלה שמעלים גם לשם, אני חושב שהשורה התחתונה היא שמפתח הדרכה, לא צריך שהמקום שמנגיש את תיק העבודות שלו יהיה מושלם, הוא לא נמדד בהכרח על ה-UX ובהכרח על הייצוב. זה צריך להיות אסתטי, זה צריך להיות reasonable, יש בעיה עם העולם של לומדות, כי כדי להריץ לומדה אני צריך או שרת ווב, זאת אומרת אם זה יכול לשבת על איזשהו אתר, או לשבת על האחסון של אמזון, מה שלא כך פופולרי בארץ, אבל מתוך דרופבוקס ומתוך גוגל דרייב, מה לעשות, אי אפשר להריץ לומדה. פתרון חלופי אחד שאני לא תומך בו, זה לשים קובץ זיפ של הלומדה, ולאפשר לאנשים להוריד אותה, לפרוס אותו, להריץ אותו, לא מיטבי. למה לא מיטבי? כי זה לא מכבד את הזמן של הצד השני. מצד שני, זאת בעיה אובייקטיבית. אז פתרון אחד זה באמת ללכת לעולם האתרים, פתרון שני, לקחת 5, 6, 8 צילומי מסך מתוך הלומדה, ואז יש מקום גם להסביר טיפה מה קורה שם, ולתת לי כצופה של תיק העבודות, להכניס אותי רגע לעולם ולהבין מה יהיה שם, ואז אם אני מספיק סקרן, אז אולי אני אבקש לראות את הלומדה בלייב, ברעיון, ולשמוע יותר, לראות את האינטראקציות וכדומה, אני אתן פה סקופ שאנחנו בלוטם בוחנים שיתוף פעולה כזה או אחר, כדי להרים איזושהי פלטפורמה לתיקי עבודות לרווחת קהילת הלמידה, עדיין מתחת לרדאר, כשיהיה מה לספר אז נספר למאזינים.
אז לגבי הגיוון של תיק עבודות, אני גם חושב שזה קריטי מאוד, אני הייתי רוצה גם לראות ממש תוצר אחד או שניים מכל סוג, ומבחינתי בוואן פייג'ר כזה, אפילו שפשוט נותן לי את הכל בהכי פשטות, זה תוצר ל-X, זה תוצר ל-Y, אני כן הייתי שמח ל-2-3, אני לא יודע אם פסקאות, אבל אולי פסקה מאוד רצינית, שמסבירה בעצם את המטרה של התוצר, ומה הוא אמור להשיג, ובאיזה מסגרת הוא נעשה, כלומר לאיזושהי מטרה הדרכתית, ובקורס, באיזה פתרון, כלומר מה איזה פתרון הוא אמור לפתור, ובכך שאני יכול לצפות באותו תוצר, או ללמוד אותו, אני יכול איכשהו להבין גם את התהליך, שהיה מעבר, ובאמת לנתח לראות אם הוא היה אפקטיבי באיזושהי צורה, למרות שיש עוד הרבה דברים שצריך למדוד, אבל מהניסיון רגע לבחון את זה בצורה של אורח לרגע מה שנקרא, וזה באמת חשוב המגוון, והעניין של איך התיק ארוז, בזמנו לפני שנה, שנתיים, אני לא זוכר מתי זה היה כבר, עשיתי אצלי באתר, אני אשים לכם דרך אגב קישור בפרק של הפודקאסט, גם בית למעצבי למידה, קראתי לזה, אם אני לא טועה, ויש שם 6-7 תיקי עבודות של כמה מפתחות מקסימות ממש, ואני אומר מפתחות כי כולם נשים, ואם אתם תרצו לראות את תיק עבודות אתם תוכלו לראות, ובעצם היה פלטפורמה שהייתם יכולים להעלות גם את הלומדה ובצורה חיה או כל דבר ולהראות את זה. אני כן אגיד שנגיד פעם אני קיבלתי קורות חיים ואז ביקשתי מישהו לראות את הלומדה שהוא פיתח, הוא שלח לי קובץ זיפ, זה קצת היה לי גם פחות לא מכבד את הזמן שלי מה שנקרא, והיה לי חוסר סבלנות להתחיל לראות איך אני מטפל בזה, וגם פה אני אשים קישור, יש איזשהו לדעתי כלי טכנולוגי שאתם יכולים להעלות, כלי טכנולוגי שאתם יכולים להעלות את הלומדה שלכם לזמן מוגבל של, אם אני לא טועה, כמה ימים או שבוע, ועדיין היא תתוצג בצורה נורמלית, אני גם אחפש את זה במיוחד בשביל הפרק, וינסה למצוא את הפתרון הזה, כך שאם אתם שולחים למנהל או למשרה, שאתם ממש ממש רוצים, תחסכו להם את הזמן הזה, כדי שהם כן יוכלו לפתוח.
אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות ברשותך, דרך אחת להרוז, להעמיד על מצגת, שבסוף תהפוך להיות PDF, ולשים שם קישורים, שהם מובילים לדרופבוקס, או לגוגל דרייב, או לא משנה מה, אם אני רואה שלהקים אתר וויקס כבד עליי, או שהוא יוצא לא אסתטי, ולפעמים אתרי וויקס, מי שמכינו אותם בצורה חובבנית, הם לא יוצאים ברמה גבוהה, יצא לי, אז אני אומר את זה מניסיון. ודבר שני, אז דיברת פסקה או שתיים, אפשר להתווכח, אבל קצת לכתוב על הפיצוח, הדבר הזה הוא חנה למה שיהיה ברעיון, אז אולי אחר כך נדבר גם על רעיון ואיך זה מתנהל.
אז למה אחר כך? בוא נדבר בקצרה רגע על רעיון, ניתן לאנשים, אם כבר אנחנו נגענו בכל התהליך איפשהו תכלס, בוא נדבר, תן את הפוינטרים שלך, מה שאתה מרגיש חופשי, בוא נזרום עם זה.
מה שרציתי להגיד, זה רעיון עבודה, זה באמת נושא שלם, אבל ספציפית לענייננו, כשאני מרעיין על סמך תיק עבודות, אז אני מבקש לשמוע את מה שלא יכולתי לראות בעצמי, כי ראיתי את התוצר, ואולי קראתי איזה פסקה מקדימה או לא, אבל אני רוצה לשמוע על הפיצוח, אני רוצה לשמוע מי היה קל היד, ואיך או למה נבחר הפתרון ההדרכתי, וזה בסדר לשמוע שהיו אילוצים או מגבלות, ותחת האילוצים מה הייתה ההחלטה, ולפעמים אני אשאל, אוקיי, אם לא היה את האילוץ הזה, איזה פתרון הדרכתי היית בוחר? אם יש היבטים קריאיטיביים, אז לשמוע עליהם? אם יש, מה שקשור לסיבה ותוצאה בעצם? מה היה בבסיס שגרם לפרויקט להגיע לאיך שהוא הגיע? לפעמים אני אשאל על פידבקים של לומדים, אם יש כאלה, וזה בסדר להגיד, אין פידבקים של לומדים, כי הכנתי את התוצר לתיק העבודות, הכל בסדר, אבל השיח שנוצר סביב הדבר הזה, הזכרת קודם, איזה מודלים ינחו אותך או אותך בבחירת הפתרון, או בעיצוב הפתרון, כשאני רואה שיש שיח, כשאני רואה שהבן אדם מסוגל להתבטא בצורה, שאחר כך הוא יצטרך להתבטא בה בעבודה, ממש בעוד שבוע או שבועיים או חודש, להפיין קל יעד, ולהבין מטרות, ולהגדיר את התוצר, ואת האילוצים, כל הדברים האלה גורמים להבין שיש לי כאן פרטנר להמשך עבודה.
זה טק מאוד חשוב, וזה טק שאני אומר אותו גם לאנשים, אתה יודע, שלא באים מעולם של instructional design, אני אומר להם, אתם חייבים ללמוד קודם כל גם את הסלנג המקצועי. אתם חייבים להבין עם איזה מודלים, מה התהליכי העבודה שאנחנו עובדים איתם. אתם צריכים להכיר את זה, וכדי להכיר אותם, אתם צריכים לקרוא על זה, אתם צריכים ללמוד ולהתנסות בזה. ואין דרך אחרת לקצר תהליכים, ופה זה באמת בוננזה מה שאמרת, כי אם אני, לא משנה מה הרקע שלכם, איפה באתם, אם זה מחינוך, ואם זה מהייטק, ואם זה מאקדמיה, ולא, whatever, אבל אני שואל אתכם שאלה מקצועית בריאיון, ואני שואל באיזה מודל השתמשתם, כלומר, ולמה בחרתם באותו מודל, אז אני מצפה לתשובה מקצועית, ולא משנה מאיפה באתם, זה אומר שאתם צריכים להכיר את העולמות האלה, של instruction design, כי אתם עוסקים בלמידה בצורה מקצועית. ועם כל הכבוד, ויש כבוד, אני עשיתי גם תעודת תורה, יש לי תעודת תורה, לא לומדים את זה בתעודת תורה, וצריך ללמוד את זה, או בשטח בקרביים, ולהתחיל ללכת לספרות, ולהתחיל ללמוד את זה, או בקורסים, וככה אתה להתנסות, ואז אתם יודעים את הז'אנר המקצועי, וגם חשוב לי להגיד, אם אתם רוצים איזשהו כלי, גם באופן כללי, גם על פיתוח של לא משנה תוצרי למידה, וגם ברעיון, שישאלו אתכם שאלות, תמיד תחשבו, תמיד ישאלו אתכם מה הצורך. כי אנחנו תמיד צריכים לענות על צורך, ומה המטרה? אנשים שוכחים, לא משנה איזה טכנולוגיות אנחנו משתמשים, אנחנו צריכים לתת מענה למטרה, ולענות על צורך. לרוב זה צורך שכואב, זה צורך של חוסר, וזה המטרה של מפתחי למידה, אנחנו נותנים מענה, גם לרוב זה שני דברים, כלומר, לרוב הכשרה לתפקיד, או למקצוע מסוים, לא משנה מה, או פערי ידע, שזה בעצם אותו מוכר נדרש למכור יותר ממוצר מסוים, או שנכנסה טכנולוגיה מסוימת, או לא משנה מה, ואנחנו צריכים לתת את המענה. יש גם את הכלי שאני מאוד אוהב, שהוא נקרא ארבעת הממדים, זה מי שמגיע מחיל האוויר או מחילות אחרות, וזה בדרך כלל בא מהעולם הצבאי. בעולם הצבאי זה גם יש ויכוח, אם זה חמישה ממדים או ארבעה ממדים, אבל בגדול יש את הלומדים, יש את המלמדים, כלומר צוות ההדרכה, יש את התוכנית למידה, ויש את הסביבה הפיזית והארגונית. כלומר, יש כאלה שמחלקים את הפיזית ואת הארגונית לשניים. אז אלו תמיד יהיו שאלות, גם בריאיון, תחשבו, ישאלו אתכם שאלות שקשורות לזה, כלומר, מאפיינים של, למשל, של הלומדים, מי הלומדים, מה הרקע הקודם שלהם, מה הידע הקודם שהם באים איתו. המלמדים, האם המרצים שלנו מתחלפים, האם הם קבועים, מה האופי שלהם של המלמדים, האם אנחנו צריכים להכין להם את כל תיק הדרכה וכו וכו. את התוכנית הלימודים, אנחנו בונים כמו בצבא, יש למשל דבר שנקרא תיק יסוד, בארגונים, יש שזה נקרא בשפות אחרות, כלומר של תיק שמכיל את כל הידע המקצועי, ואיך הקורס מועבר, וכמובן הסביבה הארגונית והפיזית, שיש פה עוד עולמות שלמים של שאלות, של איך התמודדתם עם האתגרים שם, וקרוב לוודאי שברעיון ישאלו אתכם על סביב הממדים האלה, וככה שתי סנט שאולי חשוב שתכירו גם אותם, גם אם אתם מפתחים ותיקים ולא הכרתם אז זה, או צעירים, זה חשוב מאוד להכיר את הממדים האלה לעצמכם, כדי לדעת להתמודד איתם ולפתח בעזרתם. ופה בגלל שאנחנו קפצנו לרעיון, ואני הייתי רוצה שכן ניגע בזה, למרות שאמרנו שאולי לא ניגע בזה, טיפים למישהו מנהל, שאתם עכשיו אני מנהל, יכול להיות אפילו מנהל חדש, או אתה יודע, מנהל שעשיתי שניים, שלושה סבבים של גיוס, לאו דווקא אני באמת מאוד מנוסה בלגייס, איך אני ניגש, אתה יודע מה, בואו נחסה את זה קצת יותר רחב ממה שחשבנו, איך אני ניגש קודם כל גם לקורות חיים וגם לתיק עבודות, כי נראה לי זה איפשהו מתחבר ביחד שניהם.
הוגן, הוגן. בקורות החיים אני מציע לראות מה המכלול שהבן אדם מביא איתו, זאת אומרת הניסיון שלו, לאו דווקא הניסיון בתפקיד האחרון שהוא חשוב מאוד, ואני צריך להגיד, אני לא איש גיוס, זה לא, אף פעם לא היה מקצוע שלי, אבל כן גייסתי כמה אנשים בחיי. אני נוהג להסתכל גם על התפקידים ולהבין איזה סיפור הם מספרים לי, האם הבן אדם הזה נחשף לכל מיני עולמות תוכן, או שהוא ממוקד בעולם תוכן אחד, וזה יכול להיות רלוונטי לעניין שלי. נכון להיום אני עובד במקום שהוא מאוד מאוד ורסטילי, ואנשים קופצים מנושא לנושא על בסיס של פעמיים ביום, כי זה אופי העבודה. השכלה היא דבר מעניין, כי גם אם נספר סיפור על הבן אדם, מה מעניין אותו, מה התשוקות שלו, למרות שצריך להגיד, לא תמיד אנשים לומדים את התשוקה שלהם. קורות חיים בעברית או באנגלית, לפעמים זה החלטה רלוונטית, לתפקידים מסוימים בארגונים, בעיקר בהייטק, מצופה שקורות החיים יהיו באנגלית, כי זה הסטנדרט. אם יש קישור לתיק עבודות, אם יש קישור ללינקדאין, אני תמיד נכנס, להציץ על הבן אדם, להתרשם. אני חושב שלינקדאין היום הוא כלי עבודה מתבקש, לא יודע אם הכרחי, אבל פרופיל לינקדאין מתקבל על הדעת בעיניי ממש דרישת יסוד. לגבי תיק עבודות, אמרנו קודם, הצצה על האריזה שלו, עכשיו אני מדבר מזווית הראייה של המנהל או המנהלת המגייסים, הצצה על האריזה שלו חושפת איזה משהו על החוש האסתטי של הבן אדם, המגוון והאושר של התוצרים והבחירה בתוצרים היא מאוד רלוונטית. אם שמתי הרבה מאוד תוצרים מאותו סוג, אז אני כמנהל מתחיל להתעייף, אל תיתן לי יותר מדי, כי אם התוצר השלישי שאני רואה לא נותן לי יותר אינפורמציה ממה שנתנו לי השניים הקודמים, זה כבר לא מקדם, ושוב אמרנו קודם לא מכבד את הזמן שלי. אז זה לא שאני נעלב, אבל זה לא מוסיף לי מידע, ואני רוצה לקבל עושר של מידע. אני רוצה להתרשם מיכולות, כדי להבין אם הבן אדם הזה הוא מתאים לתפקיד שלו אני מגייס, זה לא אף פעם לא אומר אם הוא או היא טוב מספיק, ראוי מספיק, אלא הנקודת המפתח פה זה התאמה. ותפקידים שונים, מה שהשבוע כתבתי עם מישהי ואמרתי לה, לצערי נכון להיום, השכלה, ניסיון, מוטיבציות שלך, לא תואמים. לפני חודשיים גייסתי, היה לי תפקיד פתוח שהיה מתאים בול, אבל מה לעשות, הטיימינג לא הסתדר. אני מחזיר את עצמי למסלול. מנהל מגייס, אני מציע שיסתכל על מה הוא מבין מהתוצר, גם ברמה האסתטית, גם ברמת הפיצוח, גם ברמת ההגשה, להבין האם הדבר הזה משרת את המטרות, האם אני יכול להתחבר, האם הייתי מפתח דבר כזה בעצמי, או האם הצוות שהיה יכול לצאת דבר כזה מהצוות שלי, גם אם לא, זה לא בהכרח אומר שזה לא מתאים. יכול להיות שיש תוצר שקל היעד שלו הוא ילדים ונוער. אני עובד בארגון שקל היעד שלו הוא אחר, ודאי שזה לא תוצר שמתאים לי, אבל אם אני מבין שהמפתח או המפתחת יודעים להתאים את עצמם לקל היעד, אחלה, התאימו את עצמם לקל יעד אחד, מחר התאימו את עצמם לקל יעד אחר. זה חלק מההסתכלות. איך הדבר הזה תואם לקהל היעד, גם ברמת הפתרון, גם ברמת הניסוח, ההנגשה, האיורים או הגרפיקה וכדומה, נדמה לי שזה כמנהל מגייס מה שמעניין אותי לראות, האם אני מצליח להתחבר לסיפור, להבין מה קרה שם בתוצר הזה, אגב, לפעמים בסדר, גם אם אני לא מבין עד הסוף, אבל התוצר נראה מרשים, אז אני אשמע עוד בשיחה. ולכן אמרתי קודם, תיק העבודות אמור לאפשר למועמד או למועמדת, לעבור לשלב הבא. כרגע אנחנו מדברים על תיקי עבודות של שכירים, כן, פחות של עצמאים ששם המטרה היא אחרת ורוצים להגיע לעסקה, אבל אנחנו מתמקדים בתיקי עבודות שמפתחים לצורך רעיון למשרה שכירה, הם רוצים להגיע לשלב הבא, לשיחה או לרעיון או לפגישה הפרונטלית.
מעולה, תודה רבה. אני רוצה לעשות דווקא אחורה למשהו שאמרת מקודם, לגבי הגישה של מפתחים, של מפתחי למידה. האם הם עושים את הכל, מה ההתמקצעות שלהם, שאתה אומר שדיברתי על זה בכמה נקודות, ואני אשמח שנרחיב, למי שלא יודע, יש פה כאילו בעצם שתי גישות, כלומר, אם המפתח הלמידה שלי יודע לעשות משהו אחד בהתמחות ספציפית מאוד, לדוגמה, מפתח מיקרו שיודע לעשות לומדות בצורה נפלאה, הנה הוא יהיה המפתח לומדות שלי, נקודה, או שאני עכשיו צריך אותו שידע לעשות גם סרטונים, שידע קצת לצדר את האתר אינטרנט, שידע קצת לעבוד עם מומחי תוכן ולפצח בשטח את כל ההכשרה, שידע ועוד איקס דברים. אני אשמח את הטייק-אווי שלך על העניין.
לי חשוב שמפתח למידה שיוצא משערי לוטם אחרי שהוא עבד איתי שנתיים או שלוש, יהיה מפתח שחווה כל מיני דברים. כדי שלבנות לו את סל הכלים והניסיון והיכולות, להגיע אחר כך לתפקידים מגוונים. אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות מאוד מאוד ממוקדים בנקודה בנושא אחד, כי זה מגביל ומצר את צעדינו. אז אני לא טוען שכולם אמורים לעשות הכל מהכל מהכל, אבל אני כן חושב שאוריינטציה טכנולוגית עוזרת כדי להתמודד עם עולם הכלים הטכנולוגיים, גם מי שלא מפיק ומתעסק עם הכלים בפועל, דיברנו קודם על סטורי-ליין, אז אמרתי שאני היום 5 שנים לפחות לא עובד על סטורי-ליין, אבל עשיתי זה מספיק כדי שאני יודע לכתוב תסריט שסטורי-ליין יודע בעצם שמנצל את יכולות הסטורי-ליין. זה רק דוגמה, וזה נכון להרבה כלים טכנולוגיים. לא חייבים לעשות בידיים, אבל חייבים איזושהי הבנה. כנה לגבי עולם הפיצוח שדיברת עליו, אז אני לא חייב להיות איש מקרו. יכול להיות שאני לא עושה פיתוחי מקרו בשוטף שלי, אבל אני חייב לכל הפחות להבין איך להתחבר אליהם. איך לקרוא את המאקרו, איך לשאול שאלות, אם אני רואה עכשיו מאקרו שמישהו אחר עשה, ואני יכול לנהל סביבו דיון, זה מספיק טוב, אז אני חושב שהאמת היא איפשהו באמצע. קשה לי מאוד להאמין שאפשר להחזיק מפתח הדרכה, כמו הדוגמה שנתת שהיא קיצונית, שכל מה שהוא עושה זה רק הפקה של לומדות, לאורך זמן, כמה שנים הוא יעשה את זה, 2, 3, לא בטוח, אבל סביר שאחר כך הוא יוצא לעשות דברים נוספים. ואגב, גם כאלה יש, כן, יש חברות שזה מה שהן עושות, מתעסקות בעיקר בהפקה של לומדות, שטנץ יחסית קבוע, וזה בסדר, זה ראוי, ואני חושב שהממוצע של האנשים יעדיף יותר אופציות, ולכן אני יכול להגיד שאצלנו, לי זה מאוד מאוד חשוב לחשוף את המפתחים למגוון של פרויקטים ומשימות, כדי גם לתת להם לבחור, זה סך הכל, זה בעיקר בחברות הייעוץ, זה לונה פארק שלהם, וכל יום משהו אחר, משימה אחרת, לקוח אחר, למידה ולומדים וכלים, אז בעיניי זה היתרון הגדול, זה הסיבה שאני מכור לצד הייעוץ כבר כמה שנים.
כן, אז שמע, נתתי דוגמה קיצונית כדי להמחיש את הפער בעצם לבין מישהו שעושה הרבה דברים, לבין מישהו שמתפקד במשהו אחד, ויש פה את העניין של הצו והשועל, לא יודע אם אתה מכיר את המונח הזה, יש את הצו שהוא המומחה באמת במשהו ולאט, והוא מתמקד במשהו אחד מאוד ספציפי, ויש את השועל שיודע קצת מכל דבר. ואני חושב שהיום אני רואה את זה בעיקר בחברות שצריכות לזוז מהר, את חייב להיות שועל, אף אחד לא שואל אותך, לא שואל אותך כלום, את חייב להיות שועל, כי אתה חייב לייצר תוצרים מגוונים מאוד, ולהתמקצע בהם, ואני חושב שלא משנה מה, לכל אחד מאיתנו יש את המומחיות שלו בפנים, שהוא יודע שהוא יותר טוב בה, והוא תמיד יכוון לשם יותר, מבחינת סוגי תוצרים ואופי, וזה מה שיקרה, וצריך להכיר את זה גם בעצמנו וגם בכם, כלומר, שאתם הולכים לפתרון, לרוב אתם תלכו לפתרון שהוא טוב לכם ונוח לכם, לאו דווקא לבעיה, אז רגע לדעת להתמודד עם המתח הזה, לבין מה התוצר הנדרש, לבין המומחיות שלכם ספציפית, אבל כן נדרשים לספק פתרונות מגוונים בזמנים שונים, יכול להיות גם בזמני פיתוח מאוד מהירים, ולהיות שואלים, אז אני חושב שאולי, אם זה יהיה הטייק-אווי שלי, הטייק-אווי זה בעצם תהיו שואלים, אתה יודע מה, תהיו שואלים איפה שנדרש מכם להיות שואלים, ותהיו צווים איפה שנדרש לכם להיות צווים, כי צריך לזכור שתמיד שאנחנו מתאימים את חימוש למטרה, אז תראו מה המטרות של התפקיד שלכם באותו ארגון, ותחליטו מה אתם. אבל כן, הערך שלכם יעלה, אני חושב שגם הערך האסטרטגי שלכם בתפקיד יעלה, ככל שתהיו יותר שואלים, כי יראו שאתם יכולים לתת הרבה פתרונות מגוונים לצרכים שעולים מהשטח. ואני יודע שענינו על זה בפעם הקודמת, אבל תשמע, הרבה השתנה מפרק 29, שתיתן את הטיפ שלך לאנשים איך ללמוד משהו חדש, איך אתה לומד משהו חדש, וככה הם יכולים ללמוד ממך בעצם איך ללמוד משהו חדש.
אני משתדל לעשות learning by doing, אם משהו מעניין אותי, אז אני מתנסה בו, גם אם זה לא יוצא הכי מדהים. באחת ההרצאות שעברתי עכשיו בכנס הלמידה, החלטתי, עכשיו כולנו מסתקרנים מדלי 2 וכל מיני מחוללי התמונות עם הבינה המלאכותית, אמרתי, אני עושה מצגת שכל כולה תמונות בינה מלאכותית, אז ישבתי ללמוד להתעסק עם זה, אחר כך גם נרשמתי לקורס של מתי מריאנסקי, אפשר לשים לינק גם לזה כי הוא מדליק לאללה ואני נהנה ממנו. ההמלצה שלי, משהו מעניין אתכם, תתעסקו איתו, תעשו MVP, אחר כך תדעו אם זה מספיק מעניין אתכם כדי להמשיך להעמיק ולהתמקצע בו.
מעולה, תודה רבה על הטיפ הזה. אז מה עידו, איך היה לך הפרק הזה, הפרק השני שלך? אתה שמח שחזרת בסוף או שאתה אומר לעצמך אוי ואי?
אני שמח מאוד, אני חושב שהנושא הוא נושא חשוב, אני חושב שככל שיש יותר קורסים, ויש מלא קורסים היום בשוק, ויש תארים, קורסים אנחנו מכירים, יש 4 קורסים מובילים, אני גם הרציתי באחד מהם, יש את התואר של HIT ויש תארים אחרים, יש הרבה בוגרים בשוק, ואנחנו כקהילה, צריכים ביחד לראות איך אנחנו עוזרים להם להשתלב בשוק העבודה, כי זה מקדם את כולנו. בדיוק כמו שהשיח המקצועי בינינו והשיח בין החברות המתחרות מקדם את כולנו, אז חלק מהעניין הזה זה לשלב בוגרים וג'וניורים בשוק העבודה, אז זה ממש לפתחנו.
מעולה, תודה רבה, אני חושב שזה ממש נכון. אני אשים קישורים גם רלוונטיים לפרק, אני גם אשים קישור שתוכלו לראות דוגמאות של תיקי עבודות שנמצאים באתר שלי של 6 מפתחות מדהימות. אני אשים קישור, כמובן ליצור קשר עם עידו לכל מי שרוצה. אני אוסיף אפילו גם, יש קישור של מסמך שכתבתי למי שרוצה ללמוד את התחום, אם אתם מרגישים שחסר לכם איזשהו פער ידע שעליתם עליו בפרק הזה, יש מסלול למידה עצמאית, אתם יכולים לראות שם ממש מסלול מומלץ שאפשר לעשות. עידו, שוב תודה רבה, היה לי המון כיף ללמוד ממך שוב, ותודה על הזכות.
תודה רבה, ערב טוב.
ותודה רבה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il